בואו נעבוד לאט, בסדר? קודם כל, מישהו רוצה להעיר משהו על היסודות שהונחו אתמול, על הקריאה בתוך הסוגיה עצמה, שדברי רב, הדיון בגמרא ביהודה עמוד א', בעצם דיון המוראי איך לפרש את דברי רב, גם הדברים בירושלמי, זה הדברים האלה, בסדר, סגורים עליהם? מוסכם על בני החבורה.
איך
כן, לא נורא, בסדר. לא נורא, אנחנו גם לא נגיע אליו היום כל כך. אבל בסדר. אני אשתדל לזכור להביא את הספר מהבית, ופשוט תוכלו גם לראות איך זה נראה. בסדר. אז זה דבר ראשון. הדבר השני שאני רוצה כאילו ליישר קו, התחלנו לדבר יותר על השפה של דברי רב. בעצם רב נוגע באיזשהו הצו אולי חשוף, שהתורה בעצמה שמה אותו במרכז הדיון שלה לדברי. וזה המלחמה של התורה בשיעבוד של בני אדם אחד בשני. התורה רוצה לשמור על החירות של בני אדם נגד העבדות. כשהיא באה לייצר מודל עבדות לייט של יהודי שעובד אצל החבר שלו, אז היא מעלה אותו על נס, הוא לא יהיה עבד כשכיר כתושב. ובעצם רב נוגע בעצב הזה, ובעצם דורש שהפועל לא יחשב בעצמו כעבד. בעצם כאילו רב נראה כשהוא ממשיך את שפת התורה, נאמר ככה. כן? מצד שני, דבר שעלה אתמול בשיעור, אני חושב שצריך מאוד להתחבר אליו ולראות, רק על רקע זה אפשר לקרוא את הראשונים. צריכים מצד שני להבין שזה אולי מאוד יפה לדבר כל הזמן בשפת האחריות והחירות וכולי, אבל צריך לדעת שיש מחיר לחירות. או צריך גם לדעת שזה לא תמיד לתועלת האדם החירות המוחלטת. והשאלה היא בעצם מה אנחנו רוצים. אם אנחנו רוצים להציר סיסמאות של אחד במאי, ואם אנחנו רוצים באמת לשפר את מעמד הפועלים. ובעצם שאלת, זאת שאלת אמת, תדעו, זה לא רק, זה גם בתחום של שיעבודים נוספים, זה מחלוקת מהותית בין, בתוך עולם המדרשות נגיד. כאילו, איך מקדמים את המעמד הדתי של אישה בתוך החיים הדתיים? האם אתה רוצה להציב הצהרות, האם אתה רוצה בפועל לתת להם חיים דתיים יותר משמעותיים? וזה לא תמיד הולך יחד. כי לפעמים דווקא על ידי זה שאתה לא מציב הצהרות, דווקא יש אולי יכולת לעשות יותר. בכל מיני סיבות, כן? בגדול, השאלה היא כזאת, ניקח את שתי הדעות של רבא ורב נחמן. כביכול, מה שיוחס לרבא, שפת החירות האולטימטיבית. אתה לא שלו, ידך לא כיד בעל הבית, אתה בן חורין גמור, אני חושב שכולם פה מזדהים עם זה נורא. מצד שני, השאלה היא האם ההצהרה הזו באמת מקדמת את מעמדו של הפועל, שצריך לזכור, זה שכיר יום, זה בן אדם שאין לו פנסיה, אין לו זכויות, אין לו יותר מדי, כן? האם באמת זה עוזר לו הדבר הזה, או אולי שמה השפה של רב נחמן, שהיא פחות חירות, כאילו. אולי דווקא היא יותר פועלת לטובתו. שאני רוצה להוסיף גם עוד גורם, שיצא לי לדבר קצת עם אסף עליו, שהוא גם עם שלומי, ואמרם. וזה גורם שאסור לשכוח אותו, כי מצד אחד הוא גורם כביכול כלכלי ויותר רחב, מצד שני, אותו של דבר, הוא גם משפיע על מעמדו של הפועל. זה נקרא שכל מערכת כלכלית רוצה איזושהי יציבות. אנשים רוצים לייצב דברים. כשאדם לוקח אדם לעבודה, הוא רוצה לדעת שיש לו שקט. כמו ראש ממשלה בקואליציה, מה מחפש? שקט קואליציוני? כי אי אפשר לעבוד שאין שקט קואליציוני. אם כל היום עושים מסע ומתן על השכר, הדברים לא מתקדמים. הדרך הכי טובה להשיג דברים או לייצב אותם, אני אומר לכם את זה בצורה פשוטה, זה בדי זה שאתה קונה אותם. אני 3 שנים התייסרתי, איך אני מגיע לישיבה, בסדר? אתם עדיין מתייסרים עם טרמפים. אני לפחות, יש לי יכולת כלכלית שיהיה לך, פתרתי את הבעיה שלי, קניתי אותו. עכשיו אני דרך להגיע ולצל, כבר יש לי שליטה. כשאדם קונה משהו, אז הוא יודע שיש לו אותו. כשאדם לא קונה משהו, אז המערכת נעשית מסובכת. זה פועל על רצון חופשי עכשיו.
אברהם אבינו, לא רוצה להגיד להם
פרת המכפלה, נכון, מצוין. אברהם לא רוצה, הוא לא רוצה מתנה, הוא לא רוצה שיגידו עפרון, הוא רצה שזה יהיה שלו, כן? הזכרתי לחברות האלה נושא שהיה חם בקיבוצים פעם עבדתי בשבילת הקיבוץ הדתי, עוד לפני ההפרטה בקיבוצים, נקרא בייביסיטר. היה אסור לשלם שכר למישהו היה אסור להביד בן קיבוץ אחר. אז איך אתה יוצא מהבית בלילה שיש לך תינוקות בבית? צריך לבקש טובה מהבן דוד, או סליחה, או מהשכן. זה לא נעים לבקש. ואם אתה יכול לשלם לו, זה נעים מאוד, נכון? כלומר צריך לדעת שהיכולת לקנות דברים זה נותן לך, אתה ככה משיג מה שאתה רוצה, אתה ככה הדברים בורים. אני אגיד את זה בצורה הבאה, בא רב עם הצהרה בומבסטית, חבל על הזמן, כלי בני ישראל עבדים ולא עבדים לעבדים, אי אפשר לקנות, אי אפשר לקנות. צריך גם להיות מודעים בצד בשורת אחרות לשאלה של איך זה משפיע ליחסי עובד מעביד, דבר כזה. אבל כשמעביד יודע שהעובד שלו יכול מתי שבא לו לקום ולברוח לו, כן? מה, איך זה משפיע, איך זה מקרין? זה, עכשיו אני אומר את זה אחרת, לא רק זה בעיה של בעל הבית, זה הופך גם בעיה של מי? של הפועל עצמו. מה זה שבעל הבית לא מסוגל לייצב את מקומות העבודה כי הזכויות הפועלים, זה בעיה של בעל הבית גם, זה גם בעיה של הפועל, כי מי יעסיק אותו, יעשו כל מיני טריקים ושטיקים. בגדול הייתי אומר, זה נע, הייתי אומר הסוגיה, כשאני מבין אותה, בין שני כתבים שאנחנו בעצם מחפשים כתוב שלישי שיחריע ביניהם, או שאיכשהו למצוא שפה מאזנת שתדע מצד אחד להילחם בשיעבוד, שאכן תדע לתת לפועלים זכויות שהם לא יהיו רכושם של בעלי הבית, בצד שני בגדול המערכת עצמה כאינטרס של כל מי שמשתתף בה, גם של הפועלים, היא דווקא מערכת שמחפשת גם יציבות. כלומר, כן רוצה שיהיה מימד קנייני מסוים, היא מעניקה לו איזושהי יציבות, היא גם רוצה לשאול איך לשפר מעמד הפועלים. ובגדול בעלי ההלכה יזרמו עם שני הקווים שעלו כאן, אנחנו נוכל לראות. אני רוצה מאוד להיזהר, אני מרגיש שזה דברים בוסריים, לא נהפוך אחד לקפיטליסט, אחד סוציאליסט, על סמך שתי הצהרות, כן, להיזהר, אני בעד להיזהר מהשפה הזאת, כן, זה קפיצה מהירה מדי בשבילי. אבל כן נוכל לראות שיש כאלה ראשונים שיותר המגמה שלהם הוא הנצחת הזכות הבלתי מעוררת של הפועל לחזור בו על חשבון היציבות הכלכלית, ויש כאלה שיגידו לא, יש כל מיני גורמים שיכולים לייצב את המערכת שיחסמו את הזכות הזאת. אפשר גם לומר בצורה מאוד פשוטה, וחלקם הדברים יחזרו בדיוק לשני הקווים שעלו בדיון בין רב לרב נחמן. קו אחד, הקו של רב נחמן שאומר שהפועל הוא באמת שלך, ידו כיד בעל הבית, ועדיין יכול לחזור בו. בעצם מה יצא מהקו הזה? שגם אם אני אעשה כל מיני קניינים וכו', עדיין מה, אני אולי לא פגעתי בזכות החזרה, כי אני רוצה לחזור. מה הנגזרת של דברי רב נחמן? אמנם ידך כי יד בעל הבית, אתה יכול לחזור לך. למה? הסיבה היא פשוטה, היכולת לחזור הוא לא רק עניין כלכלי או חברתי, הוא גם עניין דתי ראשון במעלה. התורה רוחנית מתנגדת לשיעבוד של אדם לאדם. אולי אני מפליג, אבל אני אספר לכם קצת משהו כמשך לאתמול, משהו מלימודי ההיסטוריה. המרד הגדול, בלי להיכנס לשאלה שחייבים אולי לשאול אותה, דייר המרד מטופש או מרד חכם, כלומר מה, האם הם מריחו את הסיכויים שלהם להצליח או לא, אנחנו בדרך כלל שופטים דברים לפי התוצאות שלהם. אז המרד החשמוני היה רעיון מצוין, ומרד הגדול היה רעיון רע, נכון? ככה תשמעו אנשים אומרים, כן? אבל הרי בני אדם מקבלים החלטות שהם לא יודעים את הסוף. ובתור שכזה, זה דיון לא להיום, אבל כן אני יכול לומר שמהתיאורים שעושה במתתיהו עולה בבירור שחלק מהמוטיבציה לא הייתה רק הערכת הצלחה, אלא עניין פשוט של יארג ואל יעבור, תפיסה דתית. הקנאים הייתה להם תפיסת עולם שההשתעבדות לרומא היא עבודה זרה. אם אתה משועבד לאימפריה של בני אדם ואתה עבד שלהם, אז אתה לא עבדו של הקדוש ברוך הוא, ובזה אתה לא מקבל את מלכותו. למי שקשה קצת להבין איזה מדבר זה, קודם לפני השיעור יצא לי קצת לדבר פה עם מי שהגיע ראשון על מה זה להיות יהודי בגולה. אני יכול רק להזכיר שצריך לדעת שקיסר רומא הוא עדיין לא ברק אובמה, דהיינו קיסר רומא החיים והמוות הוא בידיים שלו, והוא גם הציג את עצמו כאל, והכוח שלו אכן היה כוח בלתי מוגבל, לא מרוסן, והייתה שם תפיסת עולם שם, אז הוא בעיה דתית. כלומר, אנחנו לא יכולים לחיות תחת שם, עדיף למות מאשר להיות תחת הרומאים. אז צריך היה קצת להנחיח את הדברים האלו. אומנם היום הכל יותר לייט, כי היו היהודים נגיד בגולה של ארצות הרווחה לפחות, כן? שזה הגולה שאני חוויתי כילד, היא גולה אחרת, כן? ועדיין לקחת הד מהדברים, כלומר כרעיון דתי, אני שום דבר לא יוכל להגיד לי לעבוד עבודה זרה, או פחות מעבודה זרה, כן? לעומת זאת, אם הסיפור כולו היה הקו יותר של רבא, מה היה הקו של רבא? שאתה פשוט לא קנה אותך. ולכן, זה לא שאתה יכול לחזור בך, היות ואתה לא שלו, אז לכן אתה יכול בכל רגע לקום וללכת. אם זה ככה, אז אם כן נעשה קניין, ואם הוא יקנה אותך, אז מה אני אוכל להגיד? טוב, עכשיו זה מחייב. אם יקום מישהו ויגיד גבל חירות, התשובה היא מאוד פשוטה, גם קניין היא פעולה של חירות, אף אחד לא הכריח אותך לקנות. ובסופו של דבר, הדיונים שאנחנו נראה עכשיו משתקפות בהם, הייתי אומר, השאלות שאלו אסמך הדיון של אתמול, ונראה שהם בזה דעה אחת. כן, בואו נתחיל. הדיון בין הריטב"א ובשו"ת הריטב"א, פשוט המקור הראשון בדף, זה שכולם הכינו אותו, כן? זה דיון שהאמת ראינו אותו בראשוני, בריטב"א עצמו, בדף עין ג' ועין ו', עין ה' עמוד ב', סליחה, אני מזכיר למי. והדיון מאוד, מאוד, הוא מאוד יפה פה בתוך שו"ת הריטב"א. שם הריטב"א נשאל מה יהיה הדין אם עושים, קניין. למה זה קניין? קניין סודר. שהוא ביטוי של גמירות דעת, כולם פה רואו קניין סודר בחתונות, שעושים קניין סודר על הכתובה, כן? יש מיניינים שעושים לפני כן, אבל עשו קניין סודר. כתוב בשטר וקנינה, מה זה קנינה? שעשינו קניין סודר. זה הקניין הכי פשוט, אלטימטיבי, שיודע לקנות כל דבר. דרכי הקניין, מי שלומד את הסוגיות יודע, יש קניינים לקרקע, קניינים למטלטלין, לא כל דבר נקנה בכל קניין. קניין סודר הוא הקניין שיודע לעבוד על הכל. בעיקר הוא קניין של גבירות דעת. אז יש פה בשאלה, אדם שהזכיר את עצמו לשמש אדם אחר לשנה, משרת אצלו בבית, והוא עשה קניין סודר, אבל את השנה הוא רוצה לקום וללכת. אז אותו שואל, מה טען? שיכול לחזור בו, למה? רב, תראי בני ישראל עבדים. וגם תראו את הביטוי, כיוון די משום קראו, אין לחלק בין שנזכר בדיבור ובין שנזכר בקניין. מה היה טענה? עולם הקניינים יכול לעבוד על חוזים, על מה הוא לא יכול לעבוד? על עקרונות? דתיים. אם יש עיקרון דתי שנקרא, הבנם יכול לקום וללכת, אז אדם, לא, אז תעשה 100 פעמים קניין, אתה לא יכול לעשות קניין שהשמש לא צריך לשמור שבת, כן? אין דבר כזה, כן? והוא גם טוען שיש לו תוספות שתומך בזה, אני לא 100% בטוח לאיזה תוספות הכוונה, וכנגד זה מה טוען הריטב"א, שאכן מדברי התוספות נראה ככה, אבל כך מקובלני ממורי הרב הגדול, אתם יודעים מתי נותנים סופרטיבי לרבנים? מורי, הרב הגדול, מתי? שמה רוצים לעשות? כן, לתת יותר משקל לדברים שלו. בוא נגיד ככה, כשאתה עומד מול תוספות, אז להגיד, אמר רב הענב, הצנוע, התולעת, אבל כשאתה עומד מול רבנו תם, אתה צריך גם להיות אריה כמו רבנו תם, כן? אז לא בדרך כלל, הסופרטיבים באים לעולם כדי לתת כוח, כן? כן, אתה מתווכח עם איזה מישהו, אז פתאום הרב שלך הוא הרב הגאון שליטה, כן, אני יודע. זה פחות או יותר תנועת הנפש. והוא מעמיד אחד מגדולי ברצלונה מול גדולי עולם אחרים, אז הם כוחות, כן? כי ההלכה רווחת אצלו משום רבותיו, זה גם הביטוי הזה, משום רבותיו הופך אותו גם למסורת, כן? כמו שמו, זה לא הוא. זה כל הגדולים, כן? שלא אמרו שהפועל יכול לחזור, אלא במזכיר עצמו באמירה, אבל כל שנשתעבד בקניין, זה שמה עשו קניין? אז התשובה היא, לתפוי מיל תעתה שלא יוכל לחזור בו. וזה מאוד מזכיר חוזים של שכירת דירה, אם מישהו פה פעם חתם על דבר כזה, שלומי, חתמת? מדינת ישראל יש בחוק להגנת הדייר. אז מה הסעיף הראשון בכל חוזה שכירת דירה, אתם יודעים? שהסוחר מבטר על ההגנה של החוק להגנת הדייר. כך עולם המשפט עובד. למה? החוק להגנת הדייר בא מעולם שהאמת הוא כבר לא כך קיים. זה מעולם של דמי מפתח. אתם יודעים מה זה דמי מפתח? שבן אדם היה סוחר בעצם בכל החיים שלו, כל מקום דירה, היה בעל בית עם דירה, והיה עושים איזה חוק. אז עכשיו, אדם ששכר דירה בדמי מפתח, אסור להעיף אותו מהבית. וכאילו שלא, למרות שהוא לא קנה אותו. עשו חוק להגן עליו, אז מה עושים היום? אתה אומר שאתה מבטר על החוק. מי שפעם קרא את הכתובה, אז הוא יודע שיש שם, שאתה מודיע שאם יהיה מודעה לכתובה, אז אנחנו עושים מודעה למודעה. בקיצור, אנחנו מודיעים שבסופו של דבר אי אפשר להתחכם לדבר הזה. כן, אבל בגדול עולם המשפט ככה עובד, צריך להבין. עולם המשפט אומר, יש עיקרון, מוצאים דרך להתחכם, ואז השלב הבא הוא מה? להתחכם להתחכמות, ואז השלב הבא הוא להתחכם להתחכמות של ההתחכמות. זאת דבר השאלה היא מה קורה בסוף, כן? בגדול, הוא טענה, למה עשית קניין אם אפשר לזכור פועל בלי קניין? כנראה שרצית כמו אותו סעיף, רצית לחסום משהו שבמקרה הרגיל קוד, מה רצית לחסום? שלא יוכל לחזור בו. היה העניין הדתי, העניין שהוא אמר, זה כה, זה... אני האמת היא, לא מצא חן בעיני האדם הזה, אני אגיד לכם את האמת. הוא עשה קניין, מישהו שמח עליו, עכשיו מה פתאום הוא טוען? זה לא דתי, כן, זה לא בסדר, כן, כאילו, האם האדם הזה הוא באמת בסדר או לא? אז מה בארית? והארית פה מכריס שפה שמתמיע מה שכתוב בתורה, תנאו בטל, אבל בדבר שבממון תנאו, קיים. וכאן הוא רוצה לחדש או לשכנע שכשעושים קניין שאדם יעבוד אצל חברו, זה נקרא דבר שבממון ואפשר להתנות עליו. כלומר, ערך דתי, ערך דתי, עולם הקניינים תופס ב... זה פתוח עדיין למסע ומתן בין הבריות. ולכן סופו של דבר אומר הריטב"א שלדעתו הקניין תופס. וזה הוא מאיר בסוף, הערה מאוד חשובה. היא קשורה למה שהיה אתמול הלוח. דיברנו על שלושת האופציות. אופציה אחת היא שתמשיך לעבוד, אופציה שנייה היא תחזור בך אבל תשלם, ואופציה שלישית תחזור בך ולא תשלם. מה אומר הריטב"א? ונראה כי אף לבעלי התוספות ז"ל, כל ששיאבד עצמו נכסיו לשימוש זה גובה מנכסיו לזכור משמש אחר. מה אומר הריטב"א? גם התוספות שאמרו שאתה לא יכול לחזור, שאתה יכול לחזור בך, אבל זה לא המודל של רב, איזה מודל זה? המודל האמצעי של ידוע לתחתונה, שאפשר לגבות ממך את שכירת המשמש האחר. או אני אמר את זה בצורה אחרת, הריטב"א מנסה לומר שגם לתוספות יש ערך לקניין הזה, שבתרגום פשוט למה שנאמר קודם, ברור שהקניין הזה נועד לייצב את המערכת. מי שעושה קניין, מה הוא מעוניין לעשות? להרגיע, להגיד עכשיו לשנה יש לי אותך. הריטב"א מכיר בזה, הריטב"א גם אומר עשית את זה מרצונך החופשי, אתה נכנסת לסיפור הזה, זה לא פגיעה בחירות, זה לגיטימי לדעתו שבנם יעשה קניין על, על, על הדין של רב, הוא יעשה קניין. לעומת זאת הדעה האחרת אמרה לא, הדין של רב עומד מעל הכל, זה על הדעת שיש יהודי שלא יכול לקום וללכת מתי שהוא רוצה, אין דבר כזה. אבל אומר הריטב"א, אתה לא יכול לזלזל בקניין, זה קניין נוגע לענייני ממון, שהוא ייקח אחריות על הבעיה הממונית, הוא לא חייב לעבוד. עכשיו בגדול, כשאני חוזר לרבא ורב נחמן, נראה לי יותר שדברי רבא יותר יביאו לאיזה דעה, מי יותר מסתבר. אם אני אומר לרבא הוא אומר, אתה פשוט לא שלו, לכן אתה יכול לחזור בך. אז אם עשית קניין, אז לכאורה מה היה הדין? אני הייתי אומר הפוך. אם אני אומר כמו רבא, בוא נעשה ביחד לחשוב, שאתה חוזר בך כי הוא לא קנה אותך, כי ידך לא כידו, אז אם עשיתם קניין, אז הוא קנה, אז קניין תקף, אז אין לך יכולת לחזור בך. לעומת זה דווקא לפי רב נחמה, מה רב נחמה אומר? למרות שידך כיד בעל הבית, מה אתה יכול לעשות? אתה יכול לחזור בך, אז גם עשו קניין, אתה יכול לחזור בך. כי אצל רב נחמן זה הערך הדתי יותר, אצל רב הזה יותר מה? הגדרת העסקה. אתה חושב הפוך אסף? בוא תשכנע אותי, בסדר? תשכנע את כולם, לא רק אותי.
פשוט רב אומר שהעיקרון של רב הוא תמיד מנצח. לכן לא משנה מה עשו, תמיד הפועל יכול לחזור בו, כי הפועל היה לאמונה. אז רב נחמן אומר שקונית, יש סוג של קניין באותו אדם, אבל אדם הזה יכול לחזור.
אתה אומר שרב יעצים את החירות, אבל דווקא, אבל פה צריך לזכור, אדם הזה עשה קניין. כלומר, רב אומר, המצב הרגיל של פועל הוא שיש לו חירות, אבל אם הפועל עשה קניין.
אז הוא עשה, אבל זה בדיוק העניין של הבן
חורין,
שעשה קניין,
אז
הוא
מנטרל
את עצמו, אבל הוא
מנטרל
את עצמו.
אני שומע, אישית נראה לי עדיין ההפך, אבל אני שומע, יש פה, הבאתי לכם סיכום קצר מהשח, שסיכם את הדבר. כן, השח בעיקר טוען שהזעקה שלי בני ישראל עבדים ולא עבדים לעבדים, אז זה מה אומר השח? זה עיקרון שאי אפשר לגעת בו, הוא לא עומד למסע ומתן בין הבריות, אין דבר כזה. אני שומע פה את הצל רב נחמני, אבל אני מקווה שאתם שומעים הפוך. הוא גם טוען, זה כמו ששמתם לב לטענה שלו, שגם נראה דווקא קניין דברים. מה כוונה קניין דברים? יודעים קצת, זוכרים משהו ברבטרה? לא הייתם ברבטרה.
מי עשתה? זה בדיבור.
קניין דברים, ואתם מה ברבטרה, זה לא יכול לעשות קניין עם בן אדם שהוא ילך מחר לקירת ארבע.
זה גם
הריטב"א. זה לא תופס. כן, הוא אומר, אני לא יכול לעשות, שהגמרא שם אומרת, אני לא יכול לעשות קניין עם בן אדם שמחר נחלק את השדה. שעל פעולה שנעשה מחר. זה דבר מופשט, או דבר שלא תופס. בעצם, השח בהתחלה אומר, הקניין קניין, אבל יש ערך דתי שאומר, רב אומר, תמיד חייב להיות זכות חזרה. ושלב ב', מה אומר הריטב"א? מה אומר הרש"ח, סליחה? קריאה, זה גם לא קניין. זה חוזר לכל הבעיות שדיברנו עם הסחירות פועלים. איך נותנים תוקף לסחירות פועלים? בעצם הטענה, זה לא עומד לקניין בכלל. אי אפשר לקנות את מה שיהיה מחר. הנפקמינה העצומה בין שני הניסוחים בשח, היא דברי הריטב"א בסוף. כי בוא נחשוב יחד, מה אומר הריטב"א בסוף? לפי התוספות, הקניין אומר שכמו חבילה שבאת לידו, אפשר לגבות מהשמש, אפשר להכריח את השמש לעבוד בבית, אבל אפשר כן להגיד לו, אנחנו מהמשכורת שלך, מה נעשה? תממן את השכר של הפועל הבא. נכון? עכשיו, אם אני אומר כמו השח השני, שאין פה קניין בכלל, כי זה קניין דברים, אז לכאורה, אני אומר כמו הריטב"א או לא? לא, אם אין קניין, אין קניין. רק אם אני אומר שהקניין בעצם תקף, רק שהתוספות מתעקשים שהקניין תקף לגבי האחריות שלך ולא לגבי מה? ולא לגבי החירות שלך, אז אני אומר, אין בעיה, הקניין תקף, אז תממן. אני רוצה לחזור ברוח דברים שנאמרו אתמול. המודל שהריטב"א מציע בתוספות אולי הוא מודל מאזן מצוין. כי מצד אחד, מה הוא אומר? בעיניי הוא מודל יפה, אני אוהב אותו. כי מצד אחד הוא כן משמר את החירות, הוא אומר, את זה של דבר אי אפשר להכריח באדם לעשות משהו שהוא לא רוצה לעשות, מצד שני זו חירות עם אחריות, כי מה נדרש ממך? לשלם, אין בעיה, אתה יכול לקום וללכת, אבל אל תחשוב שחירות זה הפקר, חירות זה לא מה שבא לך, אין למה כזה, חירות, ואני גם חוזר, זה גם מייצב יפה את המערכת, כי למה הוא מצליח להגיע בעצם? מצד אחד אני לא משעבד את הפועל, מצד שני בא לבית, מה מקבל? מקבל ביטחון, שיש מימון לדברים, מקבל סוג של ביטוח. וזה אולי שפה מאוד יפה. כלומר, הריטב"א הוא קיצוני בזה, שהריטב"א אומר, אני מכריח אותך לעבוד. זה עוד פעם, לא הכריח אותך לעשות קניין. דווקא הצעת האמצע של הריטב"א, אם אין, הצעת פשרה מאוד יפה. כן, בבקשה.
מה למעצה של הריטב"א יצאת אמצע? כאילו אפשר לומר אולי שהוא מאוד סובר כדעת...
עוד פעם? מצוין, את המודל ש... אבל הגמרא, סליחה, אבל הגמרא הרי טוענת שרבי דוסא חולק על רב. נכון? פה אנחנו דנים פה על דינו של רב. פה הדיון הוא בעקבות דינו של רב. האם המודל של רב דוסא נאמץ אותו גם על איבא דרב? אז אתמול ראינו שבקבלן זה המודל של הגמרא בעין זין. וכאן אומר הריטב"א בתוספות שפועל יעשה קניין, אז נאמץ את המודל של רבי דוסא. זה מצוין, בסדר? שהמודל של רבי דוסא הוא מודל שאתמול איבדתי הזדהות עמוקה איתו, מודל יפה. אתה לא חייב לעבוד, אבל אתה לא יכול לברוח. כן?
יכול להיות שהריטב"א בעצם בקבלן הוא כן הסכים לרב?
אז בואו אנחנו נעבור לקבלן בהמשך, בסדר? קבלן זה דיון מפורש בראשונים, איזה מודל לאמץ. האם בקבלן נאמץ את המודל שאתה חייב לעבוד, או את המודל של רבי דוסא? בסדר? ברור אבל לכולם שבקבלן המודל לא יהיה שאתה יכול לקום ללכת באמצע. זה ברור לכולם שזה לא יהיה. אבל זה גוף המחלוקת ראשונים. מה יהיה המודל של קבלן? בסדר, אבל בגדול, הריטב"א זה הריטב"א שמצד אחד הוא טוען שהקניין מבטל את דינו של רב. לעומת זאת, כאמור, הוא מציע בתוספות שהוא פשוט מאמץ במקרה הזה את מודל רבי דוסא. בסדר? עכשיו גילה, עדיות וכבר שאלת על קבלן, אני אולי נעבור אליו, אני רק שואל, האם מישהו מכם כבר ראה את הדיון על קבלן? אני צריך לדעת לאיפה הצלחתם להגיע. כבר ראיתם אותו? כן? אז בגדול, הנושא של קבלן, לכאורה נמצא בגמרא בדף עין זין במפורש. מה בעצם עולה מהגמרא שם? שבקבלן נאמר כרבי דוסא, הרב מפרש את המשנה, אז יש שם שלוש איבה איתמה. זה תלוי לפי איזה דעה, אבל לפי אחת הדעות רב יסביר שמשנתנו מדברת על קבלן, וככה גם רש"י פירש את המשנה. במילים אחרות, המודל הוא מודל רב דוסא. כן? לעומת זאת יש תוספות בדף מ"ח, שם בא רבינו תם עם חידוש גדול, ובדף מ"ח עמוד א', דיבור מתחיל והבאי לממשך תספורת. מה אומרת שם הברייתא? אוקיי, בוא נקרא את זה. ברייתא שם אומרת, היא דנה שם במעילה, האם אדם שנותן לספר מספריים של קדש והוא מספר איתו מי מועל, כן? ענה לספר מעל, שאלת הגמרא, וספר הבאי לממשך תספורת, אך מה יסקינה, בספר נוכרי דלב בר משיחר. כן, והמילה נעשית עוד לפני שהוא מספר. עכשיו, מה זה הבאי לממשך תספורת? מה הגמרא טוענת? שכשהוא מושך את המספריים, רק אז אפשר להגיד שיש פה תוקף לחוזה ביניהם. שיש פה מילה, זה עבר אליו. אז הם יהיה רבן אותם ואומר, שמכאן אומר רבן אותם, זה הסופר שהזכיר עצמו, אם משכו ממנו קולמוס, או תר שלו, אין יכולים שוב לחזור בהם. ולכן יש מילה, כי זה בעצם עבר לסופר, או אז הוא שואל, ואם תאמר, מה יש לה מפועל די יכול לחזור בו? ויש לומר, בפועל דווקא, דכתיב בעבדי הם ולא עבדים לעבדים יכול לחזור בו, ולא קבלן. כן, פה ברבן אותם ומבדיל בין פועל לקבלן. זה לא מפתיע, זה מה שראינו כבר בדף עין זין. זה לא מאוד מפתיע, אבל מה שכן מפתיע פה, זה עצם הדין שהוא אומר על קבלן. כי מה נראה מדבר רבן אותם פה על קבלן? שמה קורה בקבלן? אתה לא יכול, לא יכול לחזור בך. עכשיו שאלה, למה הכוונה? אתה לא יכול לחזור בך. אני חוזר לשלושת המודלים אתמול ללוח. אז נראה מדברי התוספות, כך לפחות רבן אותם מובן, שלא יכול לחזור בך, והכוונה שאתה חייב לספר את הבן אדם. אתה חייב, אם אתה סופר שמשכו לו את העת, אתה חייב לכתוב. בוא לא מודל רב דוסה. ולכן מה מהיר פה רבקי ואיגר? ככה בהערה קצרה. לידיה מחלקים כן לכמן דף עין זין עמוד א' וצריך עיון קצת. מה בעצם הוא אומר? מה גויס החידוש שרבן אותם? עצם הרעיון לחלב ופועל וקבלן הוא ישן. זה גמרא מפורשת. למה צריך עיון קצת? על מה? על למה רבן אותם אומר משהו שכתוב בגמרא ולא מפנה לגמרא? או לחילופין, אולי צריך עיון קצת, או שהוא חושד שבגמרא בעין זין כתוב רק שתהיה כמו רבי דוסה, לא כתוב שאתה... כן, בכל מקרה יש ראשונים שחולקים מפורשות על רבן אותם. אני רוצה להודות פה למתניה שהפנה את תשומת ליבי לאור זרוע, שם מובא תשובה של ארי האחיין של רבן אותם שמפורש חולק עליו. בדף המקורות המקורי שלי, מי שראה את הגרסה הראשונה, רק הגאות אושרי והריטווה, אז שם מופיע באור זרוע, מופיע, אני קורא, ורבינו יצחק בר שמואל זצ"ל אומר, דלא דמי, דלא גרם עבד עברי שמגרע פדיונו ויוצא. הוא אומר, כמו שעבד עברי יכול לגרע פדיונו, מה הכוונה? אם קנו אותו נגיד ב-600, אז זה 100 לשנה, אז על כל שנה הוא יכול לתת מה? 100 ולצאת. אז אם עבד עברי יכול לצאת, איך יכול להיות שקבלן לא יכול לצאת? כמו כנראה הרי הבין את רבינו תם שקבלן הוא לא יכול לחזור בכלל, הקבלן הוא חייב לעבוד. וזה אומר העריך, זה יכול להיות, כן? כלומר, אם עבד עברי יכול, אז איך יכול להיות ששכיר הוא יותר מחייב מעבד? אני כבר יכול ללכת את ההסבר. אני כבר אמרתי את זה פה, אתמול, אני חושב. כן, באמת יכול להיות ששכיר יהיה יותר מעבד, למה? כי בעל החירות, מה צריך לעשות? לקחת אחריות. אני יכול לדמיין דבר כזה. עשית חוזה עם אנשים, משכו לך את הקולמוס, זה לא פועל, זה קבלן. מה הכוונה? הוא לא שולט בשעות העבודה שלך. זה לא פגיעת חירות. עבד עברי, למה הוא יכול תמיד לצאת? כי בעבד עברי אתה לא קונה את התוצאה של העבודה, את מה אתה קונה? אותו. לא, עבד עברי מגרע פדיונו ויצא ברק רוחו של האדון. אבל אני אומר, בגלל שבעבד אתה מדבר בשפת הפועל, שאתה קונה אותו, את השעות שלו, את הזמן שלו, אז לכן באמת, אני חייב לצעוק, אתה יכול לצאת. בקבלן, אני אגיד לכם בצורה פשוטה, דבר רבי נותן, לא קנית אותו בכלל. עשית איתו חוזה, שהוא צריך להביא לך איזושהי תוצרת מוכנה. למה שאדם יכול לחזור עם דבר כזה? למה זה פוגע בחירות?
אבל זה שונה, כי גם בקבלן אתה לא קונה אותו, אבל אתה קונה...
אז מה הבעיה? סבבה, שייתן לקבלן משנה, שלא, הוא הבטיח לך תוצאה. דיברנו על סמזוכים בשבוע שעבר לגשם שיורד באמצע השקיה, וראינו את החילוק בין אריס לבין פועל, ואז בא הרייבי ואומר בין פועל לקבלן בחילוק האמצעי שלו, כן? ומה ההסבר? אף אחד לא בודק שעות עבודה של קבלן. אף אחד לא מתחשבן איתו כמה שעות לוקח לו לעבור. אתה בעצם, קבלנות זה לא הבעיה של חירות. זה חוזה ממוני גמור. אם אתה שואל אותי, זה מה שרבן אותם חשב. והדוגמה של עבד היא לא הוכחה, כי בעבד אתה באמת, אני חוזר לדברים שאמרתי אתמול, אתה לא קונה את התוצאה, אתה קונה את העבודה. אז צריך להגן על החירות של העבד, לא צריך להגן על החירות של הקבלן. זה לא... אבל הרי בכל זאת כן ראה בזה פגיעה. בעצם לפי הרי, כל בן אדם שאמר שהוא יעשה משהו, כן? אתה צריך כאילו לשמור על זכויותיו, אבל האמת היא שבתירות שלו הוא בעצמו די מתקרב למה שאמרנו. אך לא יען שיכול לחזור, מועד משיכה לתספורת. ברור שמה אתה יכול לעשות? לחזור. רק מה? יען שיכול לעקבו במספריים, מקווה שלא הכוונה להם עליו עם המספריים שהוא ידקור אותו, אוקיי? לעקבו במספריים עד שיספר אותו. מה בעצם אומר הרי? הוא יכול לחזור בו, אבל הוא חייב לדאוג לך למה? לתספורת. קנית תספורת, לא קנית אותו. זה לא דבר רחוק בעיניי, אני חייב להגיד את האמת. אבל זו השפה שהוא נותן. כן? ואז הוא ממשיך, ומי הוא אין ראיה מעבד עברי לגבי פועל? זה מקבלן, לא שייך, כי עבדיים ולא עבדים לעבדים, כיוון שאינו לא שכיר יום ולא שכיר שנה. וזה בדיוק מה שאני טענתי כנגד הטענה של הרי. אני לא יודע מי בדיוק מדבר מהמשפט מי הוא, נראה לי שזה כבר אור זרוע מדבר. לא, זה לא ברור איפה נגמרים דברי הרי, איפה מתחילים דברי אור זרוע. אבל כן, הוא אומר את זה במפורש, ולכן אפשר זה מעניה בי משיכה, שאני לא יכול לחזור בו. ועד יפליגו בקבלן, היי, תגידו לי בגמרא בעין זין, מה נאמר שם? שהוא כמו רב דוסה, אז הוא יכול לחזור בו. אז מה התשובה? שאני אתם, שלא משך, ליומנותו. מה בעצם אומר קורה פה? בעצם על קבלן, האור זרוע מלביש מודל דומה למה שהיה ריטווה הלביש על התוספות בפועל. מה הכוונה? כל אחד הוא נמצא בנקודת אפס, שהקניין משדרג אותו מקום אחד. ומה שעולה בדברי האור זרוע זה המודל הבא. או, כמו שהריטווה אמר, אני מתחיל ברב, אתה יכול לחזור בך בלי חשבון, בלי לשלם. הקניין מה אמר? מודל רב דוסה? מה קורה בקבלן? הקבלן הרגיל עובד כמו רב דוסה, שהוא יכול לחזור בו, אבל הוא חייב לממן. מה עושה הקניין? המשיכת כלי תספורת, מה הוא אומר? שאתה לא יכול בכלל לחזור בך, אתה חייב לספר. זה מודל נורא נורא קרוב למודל של הריטווה בתוספות, נכון? שהקניין משדרג אותך אחד, התנה אבל היסודית פה בדברי האור זרוע הוא שהוא לא רואה, כלומר, גם אם מישהו יכול לזעוק נגד הריטווה, אני חוזר לשח, ויכול לזעוק ולהגיד ריבונו של עולם סוף כל סוף, ויש פה פגיעה בחירות, יש עיקרון דתי שנקרא, כלי בני ישראל עבדים, לא יכול להיות שהוא לא יכול לקום ללכת בקבלן, זה לא נכון, כי אתה לא שיבדת אותו בקבלן. עכשיו בגדול אני יכול להגיד, אם חוזרים לפתיח, יש פה גם שפה שמייצבת יותר את המערכת הכלכלית, כי איך היא עושה את זה? היא מנטרלת את השיעבוד בפועלים, מצד שני, הייתי אומר, היא מרודדת עבודה בקבלנות. זאת שאלה שרוצה שנחשוב עליה אחרי הלימוד פה על פועל וקבלן, גם על החיים. מישהו פעם אמר לי שבצר בנחמן יש קטע יפה על זה. אם אדם צריך להגיד שהוא פועל או קבלן. שמכיר את הקטע הזה? חיזאי אמר לי שהוא חושב שזה בעיקותי הלכות. אז אנחנו נפס את זה, בסדר? בגדול, הקבלנות אומרת יותר אחריות על התוצאה, עם פחות מעורבות שלי בשליטה בחיים של הבן אדם. שזה בעצם המודל שהולכים אליו. בעצם אם אני מעביד, ואני עכשיו מנהל מערכת הכלכלית, ואני אומר לפי ההלכה, איך אני אצייר מערכת שיש בה מקסימום חירות ומינימום אי-יציבות, זה מקסימום יציבות, כן? המודלים של הקבלנות, המודל של הקבלנות הוא נותן את זה בצורה טובה, כן? כלומר, במקום להגיד לו תעבוד 8 שעות, תגיד לו שהבית יהיה מסוים, זה לא בודק מתי אתה עובד, מצידי תעבוד ב2 בלילה, כן? זה בגדול הכיוון שהדברים הולכים כאן. בסדר? אז זה שני נושאים, קבלן וכאמור קניין. בתווך, אני שמתי בדף בקורות, דיון בתוספות בדף יוד. האם מותר לאדם להזכיר את עצמו לתקופה ממושכת? כן, זה תוספות מדהים. מה אומרים התוספות בדף יוד? נראה לי, במקום במקום מותר אדם להזכיר עצמו, זה דווקא עבד עברי שאינו יכול לחזור בו ואינו יוצא קודם זמנו אלא בשטר שחרור, עובר משום עבדיים. כמה הם העלו על דעתם שהם באים לשלול? זה ביהוד עמוד א', דיברו את חלקילי בני ישראל עבדים. מה הם מעלים על דעתם? שאסור לאדם לעבוד יותר מדי שנים במקום עבודה אחד, או לפחות לעשות חוזה כזה. למה? כי זה מייצר בינך לבין המעביד יחסי עבד, כביכול יחסי עבדות. אלו הדברים של התוספות. אומרים זה מותר. שלמה זה מותר? כי מציינים פה דבר מאוד פשוט. השטר שחרור, מה הוא בעצם מלמד? בעבד הוא צריך שטר שחרור, פועל לעומת זאת, גם אם הוא יעשה הסכם עבודה ל-30 שנה, הוא לא צריך שטר שחרור. כי מה מלמד השטר שחרור? נכון, אבל זה לא רק זה, גם שטר שחרור אפשר לדרוש בגרי הפדיונו ויוצא, אבל עצם ההזדקות לשטר שחרור היא באה ממקום, אני אתן לך קצת טרמינולוגיה שמופיע בגמרא בקידושין בדף ט"ז. גמרא בקידושין בדף ט"ז אומרת לא פחות מזה שהעבד עברי גופו קנוי. ומה הביטוי המובהק לזה? הוא צריך שטר שחרור. מה זה שטר השחרור מלמד? שיש לך מעמד אישי של עבדות. שטרות בדרך כלל עובדים על שינוי מעמד אישי. אישה מתקדשת בשטר, גט, הוא משנה מעמד אישי. ההשתקקות לשטר שחרור אומר, בלשון בריסקאית פשוטה, שאתה גם בגברה, אתה עבד. אתה לא רק עובד הרבה שנים, אתה בעצמך עבד. צריך את המעמד שלך לשנות. החוכה כאילו הלמדנית שהיו מביאים, הרמב"ן שם בקידושין, רציתי להגיד משהו, סליחה.
גם שאתה יוצא כאילו גם
כשאתה משתחרר,
אתה תמיד
צריך את התעודה הזאת, נכון, נכון. עכשיו הרמב"ן שם נבעל מהגמרא, כאילו כל התורה זועקת כשכיר כתושב, פתאום אומר רב העבד עברי גופו קנוי, אז הרמב"ן אומר הכוונה שזה יגיע קניין איסור. ומה הנקודה המרכזית אומר הרמב"ן? שהוא מותר בשפחה כנענית. ליהודי אסור לקיים אחרי יחסים עם שפחה כנענית, אבל עבד עברי יכול. מה זה אומר? שיות עבד משנה את מעמדך, זה מעמד אחר. השטר שחרור הוא ביטוי למעמד השונה הזה בפועל. למה זאת עונים התוספות? היות ואין צורך בשטר שחרור, משמעות הדברים שמעמדך האישי הוא מעמד כבן חורן, ועצם הזכות לחזור, הייתי אומר, היא כל הזמן אומרת שאתה לא עבד. כלומר, יש פה יותר שפה, דומה יותר. אני רוצה להיזהר מהזוי המוחלט, כי אז היא תצא לנו שמפלגת רב אמור לפלגת רב נחמן. אבל בגדול, מה בעצם אתה עושה אותו? אני בגדול, כשאני רואה אדם עובד, שמתי שהוא רוצה יכול ללכת, לא צריך שטר שחרור, אז מה אני אומר? גם כשהוא עובד, הוא לא עובד כעבד, בדיוק. עצם היכולת לחזור מקרינה על כל מערכת היחסים. כן? האגרה פה בסעיף קטן, א', תיקנתי את זה עוד פעם בדף, מבית לאלף. אז מה האגרה כותב? נכתב בצידו, והגאות מורדכי אוסר ביותר משלוש. ומפנים פה לביאור אגרה בחושב משפט. כן, מה זה הסיפור הזה של הגאות מורדכי? אז קודם כל, מה זה הגאות מורדכי, אתם יודעים? טוב, זה דף, זה קטע בפרויקט השו"ת שהדבקתי בדף בקורס, אז בואו אני אסביר בקצרה. ספר המורדכי, הבאתי אותו בדף, כן. את הרוב אני משתדל להביא בדף, וצד שני אני אומר לכם בכנות, אני לא רוצה שתהפכו למי שקוראים רק מתוך קובץ וורד. אתם צריכים ללמוד איך, מה זה הספרים, איך להגיע אליהם, להריח אותם. צד שני, אין קדושה בלהתייסר פה ולחפש. כלומר, אם מורדכי בפרויקט השו"ת, תתחילו ללמוד איך לחפש אותו בפרויקט השו"ת, בסדר? אז, אבל אני כן רוצה שתבינו שאתם לא פוגשים רק קובץ וורד, אתם פוגשים עולם מאוד רחב של למדנות. והמורדכי זה ספר שכתב אותו תלמיד של המהר"ם מרוטנברג, שהמהר"ם מרוטנברג הוא גדול בעלי התוספות בגרמניה בחצי שני של המאה ה-13.
הרב של הראש?
נכון, הוא רבו של הראש, הוא מאוד מפורסם בגלל שהוא נאסר בסוף ימיו בפרעות האיומות שהיו בגרמניה בשנות ה-80 של המאה.
שם כותב הרב המאיר,
זהו, תמיד, תמיד. הוא היה גדול בעלי התוספות בגרמניה, הוא הפעיל על כולם. המורדכי היה אחד מהתלמידים של המהר"ם. המהר"ם מבין בין היתר, אולי כי הוא היה בסוף תקופת בעלי התוספות, שצריך לעשות מפעל איסוף של התורות. וכך למשל, קובץ שו"ת מהר"ם, המהר"ם אסף שם לא רק תשובות שלו, אלא את כל התשובות שהוא הכיר. למשל, רוב החומר שיש מהמאה ה-11 מגדולי גרמניה, זה נמצא בשו"ת מהר"ם. לקח כמה שנים עד שמישהו הבין שהוא קורא תשובה מהמאה ה-11. ובגדול, המהר"ם היה בו מלאכת איסוף. ואחד מהדברים שהיו אצלו גם הוא שלקחו את החיבורים הגדולים של תקופת הראשונים והתחילו לקצר אותם, כדי להפוך אותם לנגישים, כי אנשים חיו בעולם של כתבי יד. ואחד מהחיבורים האלה זה חיבור של תלמיד של רבי מורדכי ברבי הלל, שנהרג על קידוש השם ב-1298 בפרעות הגדולות של נקרא רנדליש. שם יהדות גרמניה הושמדה כמעט, ואז הראש בורח וכל הסיפור שנספר אותו פעם אחרת. והספר הזה הוא ספר נורא נפוץ, כאילו לומדים אותו ולומדים אותו במהלך המאה 14 ו-15, ואז הלימוד היה בכתבי יד, היו לומדים, היו מהירים הערה, אז מה היו מוסיפים? כותבים בצד עוד משהו, וככה מורדכי הוא ספר שהטקסט שלו מתחיל כל הזמן להתגוון, הם מוסיפים לו דברים, זה הכוונה הגאות מורדכי, הוסיפו למורדכי, הוסיפו למורדכי, ואז שמגיעים כבר למאה ה-15, כבר התרומת הדשן, אומר, יש לי שני סוגי מורדכי, מורדכי של אוסטרייך, כוונה אוסטריה, ומורדכי של הריינוס, של אזור הריין, זה גרמניה, כי כל ספר המשיך, זה כמו הנושא כלים לשולחן ערוך, המשיכו להוסיף ולהוסיף ולהוסיף, אז פה יש לנו תשובה של מערם שמובא בהגאות מורדכי. כן, שבתוך התשובה הזאת אנחנו מיד נחדול, כי סליחה? אנשים שלמדו במהלך המאה 14-15, שאלו חומרים. סליחה? הגאות מורדכי, הכוונה שמישהו שלמד מורדכי במאה 14 הכיר תשובה של המערם ורשם אותה בתוך המורדכי שלו. זאת הכוונה. בסדר? לנו היום הכל נראה טקסט אחד, המורדכי הוא טקסט שמאוד אופייני לצורת מסירת תורה שבעל פה באותה תקופה. זה ממשיך עד המאה ה-16, מי יעצור את זה כמובן? הדפוס, נכון. זה הולך עד הדפוס, יש עדיין את המורדכי של הרמה, מדברים עליו, מה הכוונה? שהרמה לומד מורדכי, אז הם לומדים וכותבים בתוך, עכשיו כתב יד מזמין לכתוב בתוכו. אתה כותב וכותב וכותב, הדפוס עוצר את זה, הדפוס גם יוצר דפוסי כתיבה חדשים. כלומר, בגדול, הבית יוסף כותב כאדם שמבין שהיום כותבים אחרת. הוא כאילו קלט את מהפכת הדפוס. הוא הבין, כמו שיש גדולים שהבינו את המהפכה הטכנולוגית של 20 שנה האחרונות. תלו לשדר בלוויין לפני כולם, כל מיני דברים כאלה, כן? יש כאלה שקולטים יותר, ויש כאלה שממשיכים לכתוב כמו פעם. זמור לך את הסקירה, במאה ה-16 עוד יושב יהודי גדול מאוד בפוילין, המהרש"ל, שמנסה לכתוב כמו פעם. אבל זה לא מצליח, זאת האמת. הוא יודע ענק שבענקים, אבל הספר שלו כישלון ספרותי. כי כבר בעידן הדפוס, ב-1580 לא כותבים ככה, כותבים אחרת. רק נחזור לעניין שלנו, בזה נסיים, כן? התשובה של המערם היא כוללת בתוכה שני חלקים שאחד נשלים כבר מחר, בסדר? ובגדול, המערם נוגע בשאלה של התוספות. יותר, הדבר הכי מרתק במערם, זה בדף שלנו, זה מתחיל בשורה 134, סליחה. אז סליחה, אחרי זה, 145, בסדר? לא, 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 לפני כן, איפה הבאתי את זה? אני כבר לא מוצא שוט הריטווה, שח, מורדכי, כן, סליחה, 115. כאן הוא מביא את התשובה של המערם, כן? אז בגדול, תראו את הקו שהמערם מוכז בו. יש למר, זה פועל לא מקרה עבד אלא שכיר. קודם כל, הוא מצהיר חד משמעית, פועלים הם לא עבדים. ועד ילפין עליהם העבד, היינו לעניין כולה, קל וחומר, כיוון דם כלים גבי עבד, וגופו כנור, גבי פועלו כל שקר. רואים אחרות, מה הוא אומר? זה הרוח שאני אתמול כבר ניסיתי שתמשוף על המפרסים. הוא שכיר שאני אתן לו את כל הזכויות של עבד. ובראשון אחרת, מה בעצם הולך ומתברר פה? שבעוד שהשפה של התורה מה היא? לא עבד. אומר המערם, דווקא להיות עבד זה לא תמיד כל כך רע, או עבד יש לו גם זכויות, כי עבד מקבל מתחמה, עבד אמור לקבל ארוחת ערב, אתה אומר שהוא לדאוג לו. אני לא זוכר מי בא לסיפור, אחד מהסיפורים הקצרים שהיה לפני הבגרות שלי באנגלית, זכור לי, זה על אחד שהוא הומלס כזה, וקר נורא ואין לו ארוחת ערב, אז הוא מנסה בכל כוח לייצר לידי המשטרה. כי הצעירים בבית מעצר מקבלים מארוחת ערב ומיטה חמה, והוא גשלומי על כזה, הוא לא מצליח לייצר סיפור שלם. כן, אבל בעצם אומר המערם את השפה הבאה, אני אגיד שאתה לא עבד, אבל כשזה טובתך לקבל מעמד של עבד, אתה תקבל אותו, אני אתן לך איזה מעמד על כזה. הוא אומר, זה קודם כל מדיניות, כן? ולכן מה הוא הולך? בנושא של חלה, מה שנקרא דמי מחלה, מה הוא אומר? תקבל את הזכויות של העבדים. אז בוא נראה את זה מחר, כן? תקבל זכויות של עבדים. אבל הוא אומר, במה שנוגע לזכות חזרה, אתה לא עבד. כלומר, אתה תקבל זכויות של עבד שכדאי לך לקבל אותם. ואז הוא, אבל כן הוא אומר, אי אפשר לשחק את המשחק המשפטי סתם כמשחק. אין דבר כזה לבוא ולהגיד, אני אתן לך רק זכויות של עבדים. בסופו של דבר, אם זה מושג אמיתי, אם זה מושג שמכונן את התודעה ההלכתית, הוא חייב לבוא גם בתביעה כלפי מי? כלפי העובד עצמו, בדיוק. אתה לא יכול, אני רוצה לחזור למשהו שהיה המון במשניות, זה חייב להיות הדדי. לא יכול להיות סתם, אנחנו רק נעשה דברים לרעת המעביד, כן? לא, בסדר. בכל מקרה, אז אומר המורדכי בשורה 120, וניר לי מהתיים, יש להיזהר למלמד או לסופר, מלהזכיר עצמו, מלהיות בבית בעל הבית, בדקב ועמו, ולהיות סמוך על שולחן, בלי להפסק יותר מג' שנים. דכל תפי משלוש שנים, נפקא ליה מתורת שכיר, ועבד גמור לא עוול לכל הלכותיו. מכל מקום, כמעט נפקא ליה מתורת שכיר, כעבר על כלי בני ישראל עבדים. מי עובר על האיסור הזה? תשימו לב לדברים המדהימים פה. מי עובר על האיסור הזה? השכיר, בדיוק, לא המזכיר. אם אדם יותר מדי משתעבק במקום עבודה, אז הוא אומר, זו בעיה דתית, זה לא טוב מבחינתך. לא טוב, כן? עכשיו, איך הוא הגיע לשלוש שנים? אז זה כבר נעשה מחר. כבר דיברנו על זה קצת בפסוקים, אתם זוכרים, משנה שכר שכיר, נכון? זה בעזרת השם מחר, בסדר? אנחנו נעצור כאן למחר, אז אנחנו נשלים לפי מה שיש בדף המקורות. מי שמספיק מחנה אפרים, הטוב מנעים, מי שלא מספיק גם בסדר. וננסה איכשהו לסגור את ההתבוננות שלנו בכל הנושא של מעמד העובדים. בסדר? תיאבון.